8:33, עוד מעט נהיה עם שני פרשנים, אבל נפתח תחילה עם פרשננו הפוליטי, איתי גדסי, בוקר טוב.
בוקר טוב, חברים.
בוקר טוב, אני רוצה דווקא להתחיל, אתה יודע, איתי, אתמול כתבת משהו שאני חושב שהוא נכון, ועל זה צריך להתקומם. כתבת ככה, כל חוק בנושא דת ומדינה שיעלה עכשיו, גם יתדלק את המחאה וגם יגנז. זאת נכון. האמת, נכון?
זה המציאות, אני אומר יותר מזה, אני חושב שאם החרדים לא יצמידו את חוק הגיוס לתקציב, גם החוק הגיוס לא יעבור, זה דבר ברור. קל בחומר לא חוקים חדשים, כמו שאני רואה, רוצים לדחות את הבחירות לרבנות הראשית, כל מיני חוק, ראינו את חוקים שניסינו להעלות חוק הכותל, למשל במושב הקודם. המושב הקרוב של הכנסת מתאפיין בכך שהשמאל לבין שמשהו לא יקבל בקלפי, אז הוא יצטרך לעשות ברחוב. הוא לא ייתן לממשלה הזאת לתפקד בשום צורה, אגב, לא, גם לא בנושאים של יוקר המחיה, כן? כי אנחנו רואים שהנושאים האלה מעניינים את הציבור, אבל כרגע מה שהממשלה מתעסקת זה דווקא בנושא הרפורמה. בסוף יקרה שלא נקבל גם את הרפורמה וגם לא את יוקר המחיה, כי אני שומע כבר הבוקר שנתניהו מתכוון לא להעביר את הרפורמה באופן חד צדדי, כלומר בלי ההידברות והמסע ומתן. מהצד השני אנחנו רואים בכירים בליכוד, ככה בוקר בידיעות טוענים שיריב לוין, בכלל כל מה שהוא מביא את הרפורמה, זה כדי לרשת את נתניהו, בעצם להיות מנהיג הימין.
טוב, את הדיווח הזה צריך לקחת ברבון מוגבל, בואו,
לא משנה, לא, אני אומר, אבל כל הדברים ביחד, אז זה אומר, ברור שלא, ברור שכולם, גם כלי התקשורת הרי עובדים בשירות המחאה, זה הדבר הזה ברור, כן? ראינו את זה בנושא יום הזיכרון, שקראו למשפחות שכולות בעצם...
כן, אבל אני רוצה כן להתעכב איתך, כן להתעכב איתך על הסיפור הזה של הנציגות החרדית בכנסת. בעצם מה? היא אומרת שמה? בואו נוריד את הראש, בואו לא נמשול, בואו לא נעביר חוקים, בואו לא נעצבן אותם, בואו לא נרגיז אותם. זה בעצם המדיניות? זו מדיניות שקשלה, אנחנו רואים.
לא, אני חושב שהמדיניות היא, קודם כל, התחילו לעשות אותה, לא לעורר יותר מדי את הנושאים האלה של דת ומדינה כרגע, גם עם האווירים, וגם כשאני אומר, הרי איך זה מסתדר לעבוד בחוכמה, ומצד שני להגיד שמתעקשים להצמיד את חוק הגיוס לתקציב, כי בסוף אותן מחאות שיהיו נגד חוק הגיוס, יהיו גם נגד התקציב, אתה מאחד את הכל, אומר בפעם אחת נעביר את זה, בפרט שהממשלה כולה נופלת וקמה על התקציב, ולכן הדבר הזה שהוא סיפור הנפש אמור להיות עמוד. אבל סתם להעלות דברים עכשיו שקשורים לדת ומדינה ולהגיד זה ההזדמנות, ברור לכולם שזה לא ההזדמנות להעביר אותם, צריך להמתין קצת, וצריך לזכור שיש דברים שהם דחופים יותר, כמו למשל חוק הגיוס שהבאנו אותו, כי בסוף בגץ, חרב בגץ נמצאת פה, ואם הוא לא יעבור היום, סביר להניח שהוא לא יעבור עוד שנה, כן, שפתאום יבוא נתניהו, ויגיד, אתם יודעים מה, עכשיו זה זמן טוב להעביר את חוק הגיוס, זה ברור שלא הרי. ולכן יש דברים שצריכים לעבור עכשיו בצורה שקטה וחכמה, ויש דברים שיצטרכו להמתין, אין מה לעשות. בנושא יוקר המחיר, אין לי ספק שגם האופוזיציה, או לפחות המרכז, אנשים כמו גנץ ואחרים מבינים שיצטרכו לשתף כאן פעולה, יצטרכו לעשות כאן דברים שהם רוחביים יותר, בפרט לאור האינפלציה.
למה הממשלה צריכה שיתוף פעולה בנושא יוקר המחיה עם האופוזיציה? מה אין לרוב?
כי אם היא לא מצליחה להעביר חוקים בעצמה לבד, אז אתה יודע, אתה רואה עובדתית שהממשלה הזאת לא רוצה גם להעביר חוקים לבד. כל דבר היא מתקפלת מול מחאה או מסתכלים על מה שקורה בסקרים, כן? הרי ברור לך שנתניהו לא יעשה דברים שהם נגד הסקרים ונגד, לפחות כרגע זה נראה ככה, יכול להיות שהוא ישתנה, אבל כרגע זה נראה בשום תחום, ולכן אני אומר צריך לעבוד בצורה חכמה, אבל יש דברים שאי אפשר לוותר עליהם, גם לא עד סוף החודש הקרוב, דרך אגב, כן, שאני אומר להצמיד אותו לתקציב, זה עד 29 במאי, זה התאריך האחרון שהתקציב יכול לעבור.
חודש מאי.
להערכתי, תקליטו, אם הנושא הזה של הגיוס לא יעבור, אני בספק אם הוא יעבור בהמשך. אמרנו את זה, אגב, גם על חוקים קודמים.
ואם הוא לא יעבור, מה יקרה? לא קרה כלום עד היום, ולא גייסו אף אחד, ולא יגייסו אף אחד, לא...
אם לא יעבור עד סוף החודש, הוא לא יעבור גם בשנה הבאה, זה מה שאני אומר, לא שיקרה משהו.
ומה יקרה? ומה יקרה? יגייסו מישהו?
אל תצפו שבממשלה אחרת... לא, זה שאלה אחרת, זה לא השאלה. אז תוריד את זה מהשולחן, לא.
לא תצליח, לא תצליח, תוריד את זה מהשולחן עם חוק, זה יהיה בגץ, זה יימשך עוד הרבה זמן, זה לא ירד מהשולחן אף פעם.
אם הרפורמה לא תעבור, מה יקרה? מה יקרה?
לא קשור, אז שני דברים שונים לגמרי. אני מדבר עכשיו על הגיוס, והאם אנחנו גם בכלל צריכים להתייחס ולהיגרר לזה. בוא נצרף לשיחה שלנו בנקודה הזו של חוק הגיוס את היועץ האסטרטגי אברמי קרויזר. בוקר טוב, אברמי.
בוקר טוב.
טוב, עכשיו, השאלה שנשאלת עכשיו, אחרי ששוב פעם מעלים אותנו על, על הגריל, את החרדים, האם להגיב, להיגרר, לשתוק, לא להתייחס, כי אתה יודע, זה עונתי, זה בא פעם בכמה חודשים.
תשאל אחרת, האם להמשיך לשתוק, האם להמשיך להוריד את הראש, האם להמשיך לא למשול, בכל הנקודות.
לא, לא, אתה מערבב עכשיו פה נושאים, להמשיך לשאול או לא, לא נכון.
האם להתבייש, האם להמשיך לשתוק.
אני מדבר עכשיו תקשורתית.
זה בדיוק הסיפור, עזוב
תקשורתית. אני שואל תקשורתית. אתה רוצה לשאול את מה שאני שואל או את מה שאתה רוצה לשאול? אני שואל תקשורתית עלינו, הציבור החרדי, הנציגים החרדים, העיתונאים החרדים, הדוברים החרדים, האם להיגרר לזה או לא?
תראה, הרי לפני דקה שמעתי אותך אומר בצד שאנחנו בכלל לא צריכים את חוק הגיוס.
לא אמרתי שלא צריכים.
אמרת שלא צריכים, כי בכל מקרה לא יקייסו אותנו.
נכון, צריך לסדר את זה, אבל אני לא מתרגש.
אז כשמה דרשנו את זה בכלל במסע ומתן, למה בכלל הלכנו לבחירות, כשמה אנחנו משתתפים במשחק? מסתבר שאנחנו משתתפים במשחק כי עדיין גם אחרי 75 שנים הציבור החרדי נלחם על דברי היסוד שלו, לא על הפינוקים, לא על התוספות, לא על שום דבר, לא על הכינוח, על המנה העיקרית, ולפעמים גם על המנת פתיחה, על יסודות התקציב של תקציב עולם התורה, על צרכי הדיור שעדיין לא נמצאים.
ושכחנו אבל גם את השוואת תנאי החינוך החרדי, אתה זוכר את זה, כן?
יפה מאוד, כן, כן. וחוק הגיוס הוא מסתבר המשחק הכי גדול. עכשיו ככה, הסיפור הגדול זה כשעושים פוליטיקה, זה כשמחזיקים קלפים, הוא רוצה את זה, אני רוצה את זה, בואו נעשה ביחד קואליציה וכל אחד יקבל את מה שהוא רוצה. מסתבר שהם נתניהו הקים ממשלה ולא יודע מה קרה, הוא לא שם, הוא לא רוצה להיות שם.
זה ממשלה להעביר את הזמן, הקים ממשלה בשביל להעביר את הזמן.
הוא נמצא שם בצורה מאוד מוזרה, שמה ואולי בשביל לנהל איזשהו מסע מתן אחר במקום אחר סביב כן פרישה, לא פרישה, כן עסקה, לא עסקה, שום דבר מזה לא ברור. כי נתניהו אם היה רוצה רפורמה היה מעביר אותה, נתניהו אם היה רוצה היה מדליק את כל הציבור הימני ודואג להוציא סרטונים פעם ביממה למה הוא צודק ולמה הגוש צודק, ובודק עוד פעם שיש גוש ומכנים אותם, שעוד פעם כולנו ביחד וכולנו הולכים לממשלה ביחד. עכשיו גם התירוץ הזה שכביכול עוסקים ברפורמה ולא בדברים אחרים, לא הבנתי. כל 30 שרי הממשלה עוסקים ברפורמה המשפטית? לא הבנתי. כולם עוסקים רק במשא ומתן בבית הנשיא, חלק נמצאים בבית הנשיא, חלק מכינים להם את ניירות העמדה. יש שרים, הם צריכים לעסוק בזה, ואני חושב שגם רובם עוסקים, ועושים להם עוול בנושא הזה. ההצלחה הגדולה של מתנגדי הרפורמה, זה במסגור השיח. זה בקביעה שהשיח הוא אם יש פה דמוקרטיה או אין פה דמוקרטיה, אם יש פה רפורמה או אין פה רפורמה, ובאמת, הם, בהקשר הזה גם אתם צודקים וגם איתי צודק, שהם עוברים מנושא לנושא וזה לא רלוונטי. וברור לגמרי שאם לא נצליח להעביר עכשיו את חוק הגיוס, אז הוא בטח לא יהיה דחוף. אפילו בצלאל אומר שהוא לא נורא כל כך אם הוא לא עובר, כי לא מגייסים למחרת בבוקר. אז לא נורא, אז אין תקציב.
לא, כי גם אם הוא יעבור, הוא יגיע לבגץ, ואז בגץ יפסול שוב פעם, ושוב פעם, זה הלוך וחזור.
נו, ומה יקרה, מצוין, לא הבנתי שיבוא לבגץ, ושהוא יפסול אותו בגץ, לא הבנתי, מה הבעיה? אבל איפה כל כרזות הבחירות שהבטיחו לנו שמעבירים הפעם את חוק הגיוס, ואם חייך יקרים לך, וכולי וכולי. בוא, חבר'ה, אי אפשר תרגעו, אולי האווירה הציבורית תרגע, הרי ממילא בתקציב יבואו פתאום יפתחו כותרות, החרדים דרשו ככה וככה וככה, וגם ככה
מה שלא נעשה יבואו איתנו
יפה, אנחנו רוצים שתעבור פעם אחת, אין שום בעיה, תביא את הכל בפעם אחת, וצריך שכולם יעמדו. אגב, צודק אברהימי שנתניהו כרגע נגרע, הוא לא יוזם שום דבר, גם לא בנושא הרפורמה וגם לא בנושא שום דבר, ונתניהו לצערנו מבין רק כוח. מה הכוונה? אם יתנו את חוק הגיוס בתקציב, רק ככה זה יעבור, אחרת זה לא יעבור, חבל הזמן. יגיעו לעוד פעם בחירות והציבור יגיד, חבר'ה, בשביל מה אמרתם לנו לבוא עוד פעם? פגש אותי מישהו לפני כמה זמן ברחוב, סתם אברך, אומר לי, אם ישבו את תנאי החינוך, לכן הזכרתי בזה, יצמחו לי שערות וכף היד. אנשים כבר ברחוב, אתה יודע, מצביעים סתם כי אומרים להם בסדר, הפעם הם אמרו, אתם יודעים מה, אנחנו נבוא כולנו בהמוננו ונצביע ונראה מה יקרה. עברו 100 ימים, בינתיים לא קרה שום דבר, לצערי, כן? ב-100 ימים הראשונים. נקווה שעד התקציב הבא אולי יקרה איזשהו משהו.
בצלאל, אפילו דברים, כן. אפילו דברים בסיסיים, כמו למשל להשתמש בתקציב, הם להכניס תוכניות ליוקר המחיה, כדי להשתמש בזה, כדי להסיט את הדיון הציבורי, כדי להרוויח אולי, אולי, אולי עוד 5-10% ממתנגדי הרפורמה, שיהיו בעד צעדים כלכליים, ולהפוך את זה לנושא יותר חשוב מהרפורמה. זה לא, נתניהו בכלל לא נמצא בזירה, הוא לא נותן שום תשובה לשום דבר, ולכן כשאתה שואל אותי מה הציבור החרדי צריך לעשות, מסתבר שאף אחד לא דואג לעצמנו אם אנחנו לא נדאג לעצמנו. זה תובנה ראשונה גם בממשלת ימין מלאה, שקיבלנו את מספר השרים הגבוה ביותר, עם הנבחרת המרשימה ביותר, בתנאים הטובים ביותר, מסתבר שעדיין, שעדיין אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, זה אחד. עכשיו השאלה מבחינה טקטית, האם לעמוד בפרונט, האם להיות אלו שמתנגדים למתנגדי מחאה וכולי, אני מוכרח להגיד לך שאני חושב שלא, כי עצם הדבר שהם נלחמים על דבר שחשוב להם, בין אם זה בחירות, בין אם זה אידיאולוגיה ובין אם זה פוליטיקה, זה בעיניי לגיטימי לגמרי וצריך לכבד אותם על זה, וצריך לדעת לנסות להשיג את מה שאנחנו צריכים להשיג בצורה מאוד נחושה ומאוד חכמה, ואם חשבנו שהשותפים הטבעיים מביאים לנו את זה באופן אוטומטי, אז בסדר.
והם גם משיגים כל מה שהם רוצים, ועכשיו יש נושא חדש, זה נושא הבחירות עוד מעט לרבנים הראשיים. אגב, איתי, תעדכן אותנו סביב הנושא של הורדת גיל הורדת גיל הרבנים, השינוי הזה ילך, יעבור?
גם על הדבר הזה אני אומר, כל נושא שיעלה...
רגע, צריך להרחיב, שעלתה הצעה, בעיקר בציונות הדתית, להעביר בחוק ש... לא להוריד, להעלות את גיל האפשרות להיבחר. כדי שמי? כדי שהרב יעקב שפירא... למשל יוכל להיבחר.
וכל חוק כזה... להגביל את הגיל של שנת 70 שמקבילה מלהתמודד
בדיוק. וכל חוק כזה שוב יעלה את כולנו על הגריל והכל, אבל שוב לא שצריך...
ולכן אני אומר, בואו נחשוב לפני זה, למה להיכנס לבור? אני לא מבין.
אבל בצלאל, חברים, מי יהיה הרב הראשי ומה גילו ומי יכול להתמודד, לא מעניין אולי 10% מתושבי מדינת ישראל, אולי.
וגם לא את מקבילה לפלגות החרדיות,
וגם לא את מצביעי השמאל.
אז לכן,
שחוץ מליצוק,
זה נושא לא מעניין, זה נושא בעיקר פנים חרדי או פנים פוליטי.
פנים דתי. לא, פנים דתי, דתי חרדי.
פנים דתי, וגם שם בתוך הקבוצות זה בעיקר מעניין את ראשי הקבוצות, את אלו שקשורים לתעשייה הזאת שלהם. של הציבוריות ושל ענייני הדת וכו'. וזה בסדר גמור, וכבודם במקומה מונח, אינני מזלזל בזה, ויש בזה דברים חשובים, אבל זה לא מעבר למה שזה, וזה בטח לא בפרופורציה לחוק הגיוס ולדברים אחרים. אני חושב שאנחנו צריכים בהחלט לעבוד בחוכמה, ונדרשת מאיתנו יצירתיות, אבל לזכור שאת זה אנחנו צריכים לעשות, הם כנראה גם במצב שכביכול אנחנו שולטים ואנחנו נמצאים בקואליציה, בראשות הקואליציה, בשותפות הכי בכירה בקואליציה, ביחסי אמון מאוד גדולים וכו'. וכשאתה אומר האם הממשלה תיפול במידה ונתניהו לא מעביר את חוק הגיוס, זה בדיוק הסיפור. האם החרדים מייצרים אלטרנטיבה? האם באמת נתניהו מפחד שמישהו מחברי הגוש על משהו שחשוב לו? לא משנה אם זה בן גביר על הרפורמה, או דרי וגפני על חוק הגיוס, הם יפילו את הממשלה, לא כי זה אמנם רוב של 64, אבל זה בסך הכל 64. והרי כל הסיפור של הקפאת הרפורמה על ידי נתניהו, התחילה מהעובדה שהוא הבין שבתוך הבית אין לו 64. ולכן הוא לא רצה לעלות למליאת הכנסת להצבעה. וזה צריך להם לדעת, ומכיוון שאנחנו לא מייצרים אלטרנטיבה...
אברהימי, זה התירוץ. בוא, עזוב, שיעלה את זה להצבעה, שיעשה את הפרוצדורה, שהציבור יראה מי יפיל את זה, עזוב, ולבוא ולהגיד, לא, אין לי זה בגלל גלנט, שאני מפטר אותו, והיה רואה איך כולם מתיישרים. הפעולות של נתניהו מראות שהוא בעצמו לא להוט כרגע להעביר את הרפורמה, ולא להוט להעביר שום דבר, כרגע מבחינתו המצב בסדר, ויכול להמשיך ככה. בלי להעביר כלום, לצערנו. טוב. ולצערנו גם אגב אנחנו שומעים שתיקה בקרב ראשי המפלגות החרדיות, גם אני צריך לומר, ויכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שהם לא צריכים להציג נושאים כאלה, אבל לפחות בתוך החדר הם צריכים להגיד את הדברים הברורים. 100 ימים לממשלה לא הבאנו הישג אחד משמעותי למען הציבור החרדי, לא ביוקר המחיה ולא בנושא דת ומדינה.
איתי גדסי ואברי מקרוזר, תודה לכם, שיהיה בוקר טוב ושבוע טוב.
שבוע טוב, תודה רבה.